כאן עסקים עם אור אליאז. ברוכים הבאים לפרק חדש של זמן עסקים, והיום, אם אתם בעלי עסקים וכל מה שרץ לכם בראש זה מתי אני מקבל את הכסף שלי, איך אני מתמודד עם הדבר המטורף הזה שנקרא גבייה, זה הפרק בשבילכם, עורך הדין המסחרי אבי אדיב, מה העניינים?
טוב, מעולה, מה שלומך?
מצוין, איזה כיף שהגעת לזמן עסקים.
תודה רבה, אני שמח להתארח פה, שמח גם שהזמנתם אותי.
לגמרי, זה באמת נושא ככה מאוד מאוד חשוב, שכל בעל עסק אני חושב מתעסק עם הדבר הזה, כל מה צריך לרדוף אחרי לקוחות, מתי אתה מקבל את התשלום, איפה הכסף שלי, אתה עושה עבודה, נותן באמת את כל הנשמה, וכשמגיע השלב שאתה מקבל חזרה את הכסף, לפעמים זה מוציא לך את כל המיץ הדבר הזה.
לצערי, אני רואה את זה כל יום יותר ויותר. אתה יודע, כל פעם מגיע אליי בעל עסק חדש, והוא כל הזמן מופתע איך אותו לקוח לא שילם לי. ואז פתאום הוא בודק בגיול החובות שלו, שהוא רואה שיש המון כאלה, זה לא רק אחד, זה משהו חוזר על עצמו. וכן, צריך לטפל בזה, כי אני יכול להגיד לך שהיו עסקים שדווקא זה, הגיול חובות הזה, התזרים שאתה מסתמך עליו ואתה לא מקבל אותו, זה גרה לקריסה של עסקים, ואנשים באמת איבדו המון בדרך. וחבל, וצריך לדעת לטפל בזה בזמן הנכון, במועד הראוי, בשביל למנוע את זה גם בהמשך.
לגמרי, כל עסק חי על תזרים המזומנים שלו, וכשאתה מראש נמצא מאחורה בתזרים המזומנים שלך, ואתה משלם לספקים שלך, אבל לא מקבל מהלקוחות, אז זה מה שגורם לעסקים לקרוס, וזה דבר כל כך, כל כך חשוב.
הרבה אנשים שוכחים עד כמה זה חשוב, והם תמיד רגילים לטוב הלב או ללחיצת יד, והם מסתמכים על הלחיצת יד הזאת, והוא הבטיח לי מחר, ומחר אני אראה את הכסף, והם מגלים כל פעם מחדש שזה לא נכון. ולצערי זה כל פעם מחדש, זה חוזר על עצמו, והם יודעים שזה חוזר על עצמו, והם עדיין מאמינים והולכים שולל אחרי המילים האלה,
וחבל, באמת חבל. גם מסכים איתך, ובאמת אתה והמשרד שלך מתעסקים בכל מה שקשור לעסקים, צריך לומר את זה, גם בהסכמים, וגם ככה כל חברה שמחפשת ליועץ משפטי יכולה להיעזר בשירותים שלך, אבל אנחנו רוצים לדבר היום על גבייה, כי גבייה זה באמת נושא מאוד מאוד בוער לבעלי עסקים, זה גם משהו שאתה מתמחה בו, אתה והמשרד שלך, אז אני חושב אבל שבנקודה הזאת אולי בוא נתחיל וננסה לספר לאנשים, איך אפשר בכלל להימנע מהדבר הזה, נכון? יש דברים, סיפרת לי גם קודם, שאנחנו יכולים לעשות מראש, לפני שאנחנו נכנסים לעסקה מסוימת, כדי למנוע את המצב הזה שנגיע לאותו שלב של גבייה ונצטרך באמת להתחיל לחפש מתחת לאבנים את הכסף שלנו.
אז זהו, אז קודם כל אני שמח ששאלת, כי כל הנושא הזה של ליווי העסקים השוטף, הכללי, הוא דווקא בשביל למנוע מהם את הצורך בהליכי גבייה לאחר מכן. זה שאנחנו מתמחים בהליכי הגבייה, אנחנו גם יודעים איך למנוע אותם מראש. מה שחשוב לעשות, ואני חושב שכל בעל עסק צריך לעשות, זה לבדוק איפה נקודות החולשה שלו, ולייצר הסכם מותאם עם מועדי תשלום, עם סיבות התשלום, מה הם נותנים בעבור השירות שלהם. ובאופן כזה, הם באמת יכולים למנוע את הבעיות בעתיד, אם זה לא ללכת לתביעה לבית משפט, אם הם עושים הסכם, שטר חוב, צ'ק, אפשר לפנות עם זה ישירות להוצאה לפועל, וגם לחסוך עלויות, ולהקדים את התרופה למכה. כי אם אנחנו הולכים לבית משפט, ההליך יכול להיות הרבה הרבה יותר ארוך מאשר פנייה ישירה ללשכת ההוצאה לפועל, ויש לזה עוד הרבה משתנים שהם מועילים ללקוח, אם זה מבחינת עלויות, שיכול להיות שפנייה להוצאה לפועל תחויב באחוזים בלבד, לעומת פנייה לבית משפט. ואם זה במהירות ההליך, שגם זה משהו שחשוב להתייחס אליו. בבית משפט יכול לקחת תביעה גם שנתיים. בהוצאה לפועל, אם הם לא מגישים התנגדות, אנחנו יכולים תוך 60 ימים להתחיל להקל נכסים ובנקים וכדומה.
לגמרי, אז תשמע, זה דבר מדהים, כי אני חושב שהרבה מאוד בעלי עסקים, כמו שאתה אומר, סומכים על המילה, סומכים על לחיצת יד, אבל תראו איזה דבר פשוט זה, איזה טיפ אדיר זה. לא צריכים פה איזה משהו מעבר, פשוט תחתימו אותם אפילו על אותה הצעת מחיר שאתם מוציאים ללקוח. תחתימו אותם שהם מוכנים לקבל את השירות הזה, שהם מבינים את זה. תחתימו אותם על שטר חוב, תיקחו מהם צ'ק, זאת אומרת, תראו באמת הוכחה שאותה חברה, שאותו עסק, שאותו אדם יתחייב לשלם את הסכום הזה, ואתם יכולים לקצר לכם לפעמים אפילו שנים ברגע שאתם מקבלים את הכסף שלכם.
בדיוק, חשוב גם לציין שלעניין ההסכמים, האפשרות לפנות ישירות ללשכת ההוצאה לפועל עם הסכם, או עם הצעת מחיר באמת חתומה, זה יכול להיות גם דף כלשהו שרשמתם עליו, אני מתחייב לשלם לפלוני אלמוני 5,000 שקלים, 20,000 שקל, בתוך 10 ימים. גם זה בסדר. מה שכן, ההסכמים האלה תופסים עד 75,000 שקלים, אם זה מעל 75,000 שקלים, אז אין מנוס מלפנות לבית משפט, אלא אם כן זה צ'ק או שטר חוב, שאיתו גם אפשר ללכת ישר להוצאה לפועל, ובגלל זה כדאי באמת לעשות את ההסכמים הראשונים, או להתייעץ עם מישהו שמתמחה בתחום, לפני שבכלל מנהלים את העסקאות, ואנחנו נדע באמת איך לכוון אותו לקוח, מה יותר מתאים לו, איך אנחנו יכולים להגן עליו, איך אנחנו מונעים את האפשרות של אי התשלום, אולי ביטחונות, וכל מיני דברים, באמת זה תלוי בעסקה ובעסק הרלוונטי.
לגמרי, בוא נדבר על עוד משהו שמאוד חשוב, וגם התחלת קצת לגעת בו, זה עניין של ההסכם התקשרות. זאת אומרת, זה משהו ששוב, לא הרבה עסקים עושים, לא הרבה עסקים מתחילים את העבודה שלהם עם אדם מסוים, בטח שזה מישהו שלא משלם להם מראש על השירות, אלא משלם בדיעבד על השירות שלהם. אז מה באמת צריך לכלול אותו הסכם התקשרות? מה צריך להיות שם? מה חשוב באמת שידע, כדי שכל הצדדים ככה יהיו מוגנים בהסכם הזה?
תראה, קודם כל בהסכם התקשרות באמת צריך לדעת על איזה עסק מדברים. כי בכל עסק יש לו את הסיכונים שלו. צריך לכלול בפנים את כל הסיכונים. עכשיו, בעל עסק בדרך כלל יודע איפה נקודות החולשה שלו, ואיפה הלקוחות לפעמים פחות מרוצים, ומה הם פחות אוהבים. למרות שמסבירים להם את זה, הם עדיין באים עם תלונות חוזרות ונשנות. ולכן צריך לבנות העסק בהתאם לאותו לקוח. עכשיו, הדברים הבסיסיים שחשוב לכלול בהם, זה תנאי ההתקשרות, מועדי התשלום, ומה קורה במקרה של הפרה. אני משתדל להכניס בכל ההסכמים שאני יוצר, אפשרות לפירעון מיידי. מה זה פירעון מיידי? לפעמים אתה מתקשר עם לקוח בעסקה, נגיד של 50,000 שקלים, אבל אתה פורס את התשלום לעשרה תשלומים. כבר בתשלום הראשון הלקוח לא משלם. מה אתה עושה? מחכה שהעשרה תשלומים יפרו? לא, אתה חייב להעמיד הכל לפירעון מיידי, כמו בנקים. בנקים היום, אתה לא משלם תשלום אחד מהלוואה, הם מעמידים את כל הסכום לפירעון מיידי. ואני חושב שהסעיפים האלה מאוד חשובים להסכם ההתקשרות, וגם יגנו על הלקוח במקרה שהלקוח של אותו לקוח הוא בקריסה כלכלית, שנוכל לתפוס מהר את הנכסים לפני שהם ייעלמו, ולא נחכה שנה עד שנתחיל להפעיל איזשהו הליך.
בוא נדבר על הדבר הזה, כי הזכרת לי בשיחה שלנו לפני זה איזשהו לקוח שעליך שבדיוק הדבר הזה, מה שנקרא, היה מאוד מאוד רלוונטי עבורו, והיכולת שלך ככה להבין את הדבר הזה שאמרת ולקיים את זה בפועל, עזרה לו להיות אחד היחידים שמשיג את הכסף שלו מרשימה ארוכה של נושים.
נכון, האמת שזה היה סיפור מעניין, אני עוד זוכר אותו, כי עשינו שם פעולות אקטיביות ומהירות עם חוקרים פרטיים, ובוא אני אספר לך בגדול מה היה שם. שני בעלי עסקים התקשרו באיזשהו הסכם, קשה הלקוח שלי, העביר לאותו שותף שלו 500,000 שקלים לצורך הקמת איזשהו מיזם. המיזם הזה לא יצא לפועל, ובפועל היו מועדי תשלום שהלקוח שלי היה צריך לקבל אותם חזרה. שהגיע מועד התשלום הראשון, הוא לא קיבל את הכסף. גם במועד השני הוא לא קיבל את הכסף. פה כבר הוא התחיל לחשוד והוא הגיע למשרד. ברגע שהוא הגיע למשרד התחלנו לבדוק מה קורה עם אותה חברה, למה הם לא משלמים. הבנו שאותה חברה חייבת לא רק לנו, יש לה עוד מאות אלפים בחוץ של חובות, באמת מאות אלפי שקלים. חברה כזאת שבקריסה אין לה נכסים, אין לך מה לעשות איתה, אתה בבעיה. הגשנו תביעה מהירה. ברגע שהגשנו תביעה, התחלנו לבדוק איפה אנחנו כן יכולים להביא את הכסף, איפה כן נמצא הכסף בשביל שהלקוח לא יצא בלי כלום. הוצאנו חוקר וגילינו שנשאר נכס אחרון אף אחד לא יודע עליו. נכס אחרון, איזשהו שירות שהוא צריך להביא לאחד הלקוחות שלו, שהוא דומה לסכום שלנו אפילו קצת יותר, והוא מחסה לנו את הוצאות החוב, פלוס הוצאות הגבייה והשכר טרחה של עורכי הדין וכל הדבר מסביב. הוצאנו חוקר פרטי, הוא נסע למקום, צילם את אותם שותפים, בזמן העסק הם בונים איזשהו, את המתעסקים במיזם, צילם אותם, העביר אותו אלינו, פנינו לבית משפט, הטלנו עיכול זמני, עיכול זמני בעצם זה עיכול מיידי, לא מחכים להוצאה לפועל, כבר בבית משפט מטילים את העיכול, תופסים את הנכס, ואני יכול להגיד לך שבתיק הזה ספציפית, אנחנו בין היחידים שקיבלנו כסף. יש המון המון נושים נוספים שהם לא קיבלו שקל, ואנחנו חיסינו את כל החוב.
כי הם לא היו אקטיביים, כי הם לא ידעו לעשות את הפעולות שצריך.
הם לא ידעו במה לגעת, הם לא ידעו איפה הנקודות החשובות, ומה חשוב לאתר. ואנחנו בגלל שאנחנו מתמחים דווקא בזה, ואני יכול להגיד לך שבעבר אני עבדתי עם אחד הבנקים הגדולים, וביצענו את הליכי הגבייה שם. אנחנו יודעים במה לגעת, אנחנו יודעים איפה מחביאים דברים, איפה מעלימים דברים. ובגלל הפעולות שעשינו, והחוקר הפרטי, והדברים מסביב, הצלחנו באמת לגבות את הכסף, ו-550,000 שקל, זה סכום לא מבוטל, זה 500,000 שקל, זה לא
המון המון כסף לכל אחד, אני חושב. גם מי שיש לו מיליארד, 550,000 שקל, לדעתי, זה המון כסף. בוא נעשה עכשיו לפנות ככה לבעלי עסקים שנמצאים ושומעים אותנו ורואים אותנו, זה לעזור להם במידה והם באמת נקלעו לחוב מסוים. זאת אומרת, הגעתם למצב שכמו שאתה אומר, תשלום אחד לא שילמו, תשלום שני לא שילמו, מאחרים במועד התשלום, כבר בצורה משמעותית, החוב ככה מתחיל להיות כבר כבד, התזרים המזומנים שלכם, מה הצעדים שאותו בעל עסק צריך לעשות מהנקודה הזאת?
אוקיי, תראה, גם זה תלוי איזה עסק ועם מי הוא עובד. אם זה לקוח קבוע שנמשך איתו, הולך איתו במשך שנים, והוא כל חודש מאחר בחמישה ימים, אז תוך חמישה ימים אתה לא מעביר אותו לגבייה. אבל אם זה לקוחות חדשים, או גם קיימים, שבדרך כלל לא מאחרים, ופתאום יש איזשהו איחור שהוא לא ריאלי, משהו לא סביר, אני חושב שמיד כדאי להתחיל להפנות אותו, ואני יכול להגיד לך שיש לי לקוחות, שיש להם עשרות לקוחות, ובגלל שיש להם כמות גדולה של לקוחות, יש להם גם הרבה חובות קטנים, 5,000, 7,000, 8,000 שקל, והם באמת, הם יום אחד לא משלמים בזמן, הם מעבירים. מה שאנחנו עושים, לקוחות כאלה שעברו אחרי יום אחד של אי-תשלום, מרימים טלפון, עושים איזושהי בדיקה ראשונית, ואם זה מסתיים שם, מעולה. אם לא, אנחנו ישר מעבירים את זה הלאה, ואם צריך לפתוח תיק, אנחנו פותחים תיק. יכול גם להגיד לך שבשיחות שאנחנו מנהלים, מישהו מהמשרד מנהל עם אותו חייב, אנחנו כבר שומעים ואנחנו כבר יודעים לזהות אם זה חייב בבעיה או שזה חייב ש...
סתם
שכח, לא, כן. שכח יום אחד לשלם, שזה יום אחד זה בסדר. אבל מי שזה קורה לו הרבה זמן ועוברים כמה ימים, שוב, זה תלוי בנסיבות העניין, אם הייתי מלווה את החברה או את העסק הרלוונטי הזה, הייתי יודע להגיד לאותו בעל עסק מה המועד הנכון להפעיל תהליכים. אבל אם זה משהו לא סביר וזה עוברים כמה ימים, כן להתחיל לפעול, כי לפעמים, כמו הסיפור שסיפרתי לפני דקה, זה יכול להיות ההבדל בין לקבל כסף ללא לקבל כסף. הכמה ימים האלה יכולים לאפשר לאותו חייב להברך את הנכסים, או לרוקן את חשבון הבנק.
גמרי.
יש המון דרכים, מי שחייב מקצועי יודע
איך עושים את זה. בדיוק, יודע איך להעלים הכל ולברוח. לגמרי, לגמרי. מה שעוד זה שאלה ככה שמעניינת אותי, כבר עוד לפני הרעיון שלנו שאלתי אותך, מתי בעצם מגיע השלב לתחילה שצריך להכניס עורך דין? כי אתה יודע, יש הרבה מאוד אנשים שחייבים כל מיני כספים לאנשים, ולא יודע אם תמיד צריך להכניס עורך דין בכל שלב. זאת אומרת, איפה מבחינתך מגיע המקום שאתה אומר, זה כבר שלב שאנחנו צריכים, לא רק את, זאת אומרת, לא משנה אם זה בעל העסק צריך לדאוג או משהו כזה, אבל באמת להכניס גורם מקצועי שגם יש לו שכר טרחה שצריך לשלם לו, כדי באמת לגבות את החוב הזה.
תראה, אני חושב ש... כבר בשיחות הראשונות, בדרך כלל בעלי העסקים יודעים מה הבעיה ולאן הולכים. אם זה לקוח שקיבל את כל השירות ואתה מחייג אליו, מבקש את הכסף שמגיע לך, והוא אומר לך השירות לא היה טוב, ואתה יודע שהוא היה טוב, תעבירו את זה מיד, אין מה לחכות. מחר זה לא ישתנה. הוא לא יקום יום אחרי זה ויגיד לא, השירות היה טוב, טוב, אני מוכן לשלם, נכון? אז זה מקרים שצריך להעביר מיד. אם זה לקוח שאתה מחייג אליו ואומר לו, תקשיב, אני מחר מעביר לך את הכסף, וזה באמת עניין של יום, יומיים, אז לפעמים כן אפשר לחכות, שוב, זה תלוי בבעל העסק ותלוי במקרה, אבל גם אם הוא הבטיח מחר הוא מעביר את הכסף ומחר הכסף לא עובר, גם אז להפנות. תמיד להפנות, כי שוב, אם התזרים מזומנים חשוב לך, וזה העסק שלך, לפי דעתי המשרד זה העסק שלי, זה הבייבי שלי, וזה הדבר החשוב ביותר, אז אם אני דואג לו באמת, אני יודע שצריך להפנות. וכל עסק שבאמת דואג לכסף שלו, והוא נתן את השירות, והוא בטוח בשירות שהוא נתן, ברגע שלא משלמים לו צריך להפנות מיד. יכול להגיד לך שאנחנו מלווים עסקים שאנחנו מלווים אותם באופן שוטף ברטיינר, וההפניה הזאת לא עולה להם תוספת כסף. ולכן כל אחד שלא משלם, הם ישר מעבירים, ואנחנו לפעמים עושים גם שיחות שהן די חברתיות. לא שיחות נעצה ולא שיחות קשות, שיחות מאוד חברתיות, אנא לכם תשלמו את הכסף, ובדרך כלל זה נפטר. ולכן אני חושב שבאמת תלו בנסיבות, אבל כן להעביר את זה כמה שיותר מהר ולא להמתין סתם.
לגמרי. עוד איזה משהו ככה שעניין אותי, זה באמת אם תוכל ככה לפרוט את הכלים שיש לך כעורך דין, או לי כבעל עסק, שאני מגיע באמת למצב כזה של חוב, מה אני יכול לעשות מבחינה פיזית, מבחינה טקטית, אסטרטגית, כדי לחזור לעצמי, להחזיר את הכסף וכמה שיותר ממנו.
אוקיי, תשמע, זה באמת, אני יודע שאני כל הזמן אומר תלוי בנסיבות, אבל זה באמת תלוי בנסיבות, כי יש מהלכים שניתן לעשות במקרים מסוימים, ואני אתן לך דוגמה. תיק הוצאה לפועל אפשר לפתוח אם יש צ'ק, הסכם, שטר חוב, כבר דיברנו על זה, או פסק דין, שזה אחרי תביעה, וברגע שפותחים את התיק, בעצם אנחנו יכולים להגיש עיקולים, עיקולי משכורת, עיקול על נכסים, רכבים, בתים, נכסים, עכשיו רכב לדוגמה, אם הרכב הוא בעל שווי שאפשר לממש אותו, אנחנו יכולים ממש באמצע הלילה להגיע ולקחת את הרכב פיזית, מעמיסים אותו על, עם קבלן הוצאה לפועל, מעמיסים אותו על גרר, לוקחים אותו ומוכרים אותו, ממש ככה. יש לך מקום לקבל ממנו כסף. יש מקרים יותר קיצוניים שאתה יודע שהצד השני בקריסה, שאתה יכול לפעול במיידי ולא לחכות אפילו 60 יום. אתה צריך לפתוח תיק, חכה 60 יום ואז יכול להטיל עיקולים. יש מקרים שאתה לא צריך לחכות אפילו 60 יום. אם אנחנו יודעים שהמצב שהצד השני הוא במצב כלכלי קשה, או יש לו בעיות תזרים, יכולים לציין את זה בפני רשם ההוצאה לפועל, צריך להגיש בקשה מיוחדת וצריך לדעת מה לטעון שם באמת, ויכול שנקבל עיקולים מיידיים על הנכסים האלה. אותו דבר גם בבית משפט, למרות שבית משפט לוקח הרבה זמן, אם יש סיבות נכונות, יש אפשרות להטיל עיקולים מיידיים, או עיכוב יציאה מהארץ. מישהו שאנחנו יודעים שהוא במצב בעייתי ועלול באמת לברוח, כי יש לו חובות עתק, יכולים להטיל עליו עיכוב יציאה מהארץ. דברים האלה באמת יכולים להביא לפירעון החוב, כי זה דברים שנועלים את אותו חייב, והוא לא יכול להעלים את מה שיש לו, ולפעמים נאחזים בדברים האלה, ברכב, באפשרות לברוח לחול, בדירה שהוא בדיוק יעמיד אותה למחירה, וזה... כמה ימים זה נעלם? באמת, כמה ימים זה נעלם? ואם אתה לא מטיל את העיכול בזמן, או תופס את הנכס בזמן, אתה לא תראה את הכסף, כי הוא כבר לא יהיה שם.
זה בדיוק העניין פה, אני חושב, שהפעילות המהירה, אני חושב, בטח בסכומים שהם גדולים, נכון? זה, זה, זה העניין החשוב כאן, כי ככל שאתה פועל מהר יותר, אז יש מה להציל. אז, כי לפעמים, כי לרוב החוב הזה, שנוצר לך מאיזשהו אדם שלא שילם לך, לא נוצר רק עבורך, אלא נוצר סביב הרבה מאוד גורמים, וכולם רוצים את הכסף שלהם. אבל זה באמת תלוי פה מי מה שנקרא, עם האצבע על ההדק יותר מהר, מי פועל מהר יותר.
זה גם פועל מהר יותר, וזה גם איפה לחפש. כן. כי אם אתה חי את זה, אתה יודע איפה לחפש, אתה יודע מה לשאול את הלקוח, הרי דירה, אתה לא תדע שיש לו דירה. איך אתה יודע שיש לו דירה? אתה לא יודע. צריך לדעת איפה לחפש, או איזה רכב יש לו.
אבל להיכנס לטאבו נניח.
אבל הטאבו הוא לא, אתה לא יכול להקליט תעודת זהות ולדעת בדיוק איפה הוא. צריך לדעת גוש חלקה באופן מדויק או כתובת מדויקת ולבדוק אם הוא נמצא בבניין הזה. ויכול להיות שהוא גר בסחירות ויש לו דירה במקום אחר.
נכון.
או יכול להיות שיש לו משרד בטאבו ואתה לא יכול למצוא את זה. צריך לדעת איך לחפש ואיפה לחפש. ושאלה הראשונה שאני שואל את הלקוחות שלי, עם מי אותו בן אדם עובד? אולי הוא עובד עם ספקים או עם לקוחות שלו שאפשר להטיל אצלהם מכול.
אפשר גם להטיל על לקוחות של אותו ספק?
לקוחות של אותו ספק אפשר להטיל להם עיקול. אם אנחנו יודעים שאותו לקוח צריך להביא לחייו שלנו כסף, אנחנו יכולים להטיל אצלו עיקול. אסור יהיה לו להעביר את הכסף. ואם הוא בכל זאת מעביר לו את הכסף, אנחנו יכולים לחייב את אותו צד ג' בתשלום הזה, בכסף שהוא העביר בניגוד להוראה של בית המשפט או של הוצאה לפועל.
מדהים.
אז צריך לדעת גם איפה לחפש. גם המהירות וגם המקום במה לגעת ואיך לגעת זה מאוד חשוב. וזה באמת יכול לעשות את ההבדל בין גבייה לבין כלום.
לגמרי. אנחנו יכולים גם לדבר על התחום הזה של כונס נכסים, זאת אומרת, היכול שאנחנו נגיע למצב שאנחנו נראה שהחייב שלנו כבר התחיל בתהליך של פירוק, ואז אנחנו בבעיה הרבה יותר גדולה, לא?
אם בתהליך של פירוק, בדרך כלל מה שצריך לעשות שם זה להגיש תביעת חוב, זה קצת שונה מהליכי הוצאה לפועל, כי בהליך פירוק מתמנה כונס מטעם המדינה, מטעם הממונה, ככה קוראים לזה היום, ממונה להליכי חדלות פירעון, והוא מחלק את הקופה בהתאם לנושים. עכשיו גם פה לפעמים, אם אנחנו יודעים על נכסים שאחרים לא יודעים עליהם, וגם אם הוא נמצא בהליך, אם אנחנו אלה שנפעל להביא את הנכסים ואלה שנתמקד בזה, יכול להיות שאנחנו נקבל יותר כסף מכולם, למרות שזה אמור להתחלק בין כולם.
כי מה? כי אני עזרתי באופן אקטיבי כדי להביא את זה, זאת אומרת, והקונסים צריך לומר, הם חבר'ה שסביר להניח שיש להם המון המון תיקים, הם לא ממש מתעניינים בכל מצב ובכל נושא ובכל הזה, זה באמת חבר'ה שצריך להביא אליהם הרבה מאוד דברים, זאת אומרת, הפעילות האקטיבית אפילו מולם היא מאוד חשובה.
הרבה פעמים דווקא עם הקונסים, מה שעוזר להם לעשות את הגבייה והכל, זה גם עורכי דין חיצוניים, וגם אנשים פרטיים שפונים לקונס ואומרים לו, תקשיב, אני יודע שלדוד יש שם ושם נכס, ושם ושם יש לו עסק, ושם ושם הוא מקבל כסף, בוא תעזור לנו לעשות את המהלך הזה. עכשיו, יש באמת עידוד של אנשים פרטיים, שעורכי דין והכל, להביא למקסימום נכסים של אותו חייב, בשביל לעזור לכולם. ובאמת מתגמלים בגלל הפעולות האלה, מתגמלים את אותו לקוח, בעבור גביית הכספים שנגבו מאותו מקור.
מדהים. אז אני חושב שזה באמת ככה דבר ששוב, ממחיש כמה חשובה האקטיביות, כמה חשוב לדעת לחפש איפה שצריך, ולדעת לעבוד עם אנשים שיודעים לעשות את זה, ואם כבר אנחנו בנושא הזה, אז בואו נדבר טיפה על השירותים שלך ושל המשרד שלך, מה אתם יודעים להציע היום לעסקים, גם בתחום הזה של גביעה, גם בתחומים אחרים, כדי באמת לעזור להם לנהל את העסק שלהם כמו שצריך.
אנחנו בדרך כלל מביאים מעטפת שלמה לניהול העסק. זאת אומרת, מבחינת יצירת הסכמים, בין ספק לקוח, לפעמים עם עובדים, או עם גם חוזה שכירות לדוגמה. גם חוזה שכירות יש המון מה לדעת ואיזה סיכונים יש לך בתור בעל עסק כשאתה שוכר איזשהו מקום. אז אנחנו עוזרים ביצירת הסכמים, בהליכי הגבייה אחרי זה, אם צריך. מקווה שלא צריך, אבל לצערנו אנחנו רואים שתמיד יש מקום לזה.
כן.
וגם אני יכול להגיד לך שיש לי לקוחות שהם משלמים באופן שוטף למשרד, וכל השירות שאנחנו נותנים להם זה שיחות טלפון. מה זה שיחות טלפון? היום הוא נתקל באיזושהי בעיה ויש לו שאלה משפטית, ואני יכול להגיד לך שלכולם יש שאלות משפטיות, לפעמים הם פשוט נכנסים לאינטרנט ומחפשים ומקווים שהתשובה שהם מצאו זה התשובה הנכונה.
או בתשאל עורך דין, ואז כל מיני אנשים עונים, כל מיני תשובות.
וזה, אני יכול להגיד לך שתשובה שמתאימה לבן אדם אחד, היא לא תמיד מתאימה למישהו אחר.
נכון.
צריך להקים את העסק.
וגם לא תמיד כשעונים את, ששואלים את השאלה הזו, יודעים לתת את הפרטים החשובים כדי לענות על השאלה הזאת כמו שצריך, כי יש הרבה פרטים קטנים כאלה שאנחנו לא שמים אליהם לב, אבל הם נורא נורא חשובים בצד המשפטי.
תחשוב שאפילו השיחות טלפון האלה, הייעוץ הזה שיש לך מישהו שגם מכיר את העסק שלך, וגם עוזר לך בשאלות המשפטיות, יכול לחסוך לך גם המון כסף, וגם מורידות את הסיכוי להיטבע בהמשך, כי אתה שואל לפני, יכול לתת לך דוגמה, הלקוח לא מזמן, באמת שהוא, כל הרייטנר שהוא משלם למשרד, זה הייעוץ משפטי על כל ההתנהלות של העסק שלו, ובגלל טלפון, שדווקא באמת בגלל זה עלה לי ההסכם שכירות, איך לחשב את המדד בהסכם השכירות? האם זה צמוד לתשומות הבנייה, או שזה מדד המחיר לצרכן? או שאלות פעוטות.
אבל שוות הרבה כסף.
אבל שוות הרבה כסף. ובגלל ההיצע והשיחה שלי עם אותו בעל נכס, אותו לקוח חסך, בשיחת הטלפון הזאת, הוא חסך כמה אלפי שקלים בשנה.
לגמרי.
כל חודש, זה נהיה לי היה הבדל של 900 או 1,000 שקלים על כל חודש.
12,000 שקלים בשנה, רק משיחת טלפון פעוטה איתך שהסברת על
השאלות. וכמה שיחות כאלה אתה חושב שהוא עושה? תמיד יש לו שאלות, וזה חוסך לו המון בהמשך.
לגמרי.
יש לקוחות שאנחנו גם מלווים אותם בטיפה יותר עמוק, זה באמת כל ההסכמים, והניהול של החברה, ואיך להוציא את הדיבידנדים, ואיך לרשום את החברה נכון בנסח החברה, ואיך להגן על המניות. יש כל מיני דברים מעניינים מסביב, אבל זה באמת תלוי בעסק ו כל אחד מה שהוא צריך בשביל לנהל את זה כמה שיותר נכון.
וגם את האלמנט של הגבייה כמובן, כמו שאמרנו, שאם צריך שיחות טלפון, אם צריך קצת מעבר ולעזור להביא את הדבר.
גם זה נכלל להם בדרך כלל ברטנר, ואין עם זה בעיה, ובדרך כלל הלקוחות שלי הם די מוגנים, ולהם בדרך כלל משלמים בזמן, כן? קורה גם, אבל
לגמרי, אז באמת אני חושב שזה שירות שחשוב לכל חברה, כי בסוף, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם שאתה חייב לדעת בו את הצד המשפטי, ואתה חייב לדעת שאתה מחוסה משפטית, וכשיש לך, כמו שאתה אומרת, מי לשאול ועם מי להתייעץ, אז תמיד אתה יותר מוגן, נאמר, אי אפשר תמיד להיות מוגן אף פעם ב-100%, אבל אתה הרבה יותר מוגן, כי יש לך את הגב המשפטי שלכם, שאתם יכולים ככה לדעת מתוך הידע שלכם, מתוך הניסיון, איך לעשות את הדברים, נכון? אז אני באמת חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב. משהו ככה לסיום שהיית רוצה לומר למי שרואה אותנו, שומע אותנו?
אני חושב שהתנהלות נכונה מראש תחסוך בעיות בעתיד. אם תנהלו את ההסכמים שלכם וכל ההתנהלות המשפטית שלכם, שהרבה אנשים שמים בצד, הם לפעמים חושבים, טוב, התחלתי ואני באמצע עסק והכל זורם, היום לא צריך. היום, מחר אני אעשה את זה, מחר אני אעשה את זה, ובסוף המחר, מחר, מחר הזה עולה להם הרבה יותר כסף והרבה יותר מאמץ והרבה יותר כאב ראש. מה שעשו את זה בהתחלה. עושים את זה אחר כך, רק שהם נקלעים למצב, נקלעים לסיטואציה, והם לא מוצאים את עצמם. כשיש להם מישהו שמלווה אותם לאורך כל הדרך, הם גם מוגנים וגם מנהלים את העסק שלהם נכון. יש להם פחות סיכונים, יותר אפשרות להצליח, כי יש להם את הגב המשפטי וגם המקור לשאול. עכשיו, יש לנו ניסיון עם הרבה עסקים. כשאנחנו שומעים במה העסק עוסק, או מה הדרישות שלו, אנחנו יודעים לכוון אותו. לקוח שעובד באופן שוטף עם מישהו קבוע, אנחנו יודעים מה לענות לו, יודעים איך לענות נכון לעסק שלו, ולא סתם עצה כללית ארטילאית. אוקיי? אז אני חושב, אם מישהו באמת חשוב לו העסק שלו, מההתחלה עד הסוף שיהיה מישהו קבוע, עורך דין אחד שילווה אותו, שהוא צומח עליו, שהוא יודע שהוא בידיים טובות, וילך אותו לאורך כל הדרך, כי תמיד צריך ייעוץ משפטי במקומות הנכונים.
לגמרי, ושוב, זה משהו שבאמת יכול להציל אותנו מהרבה מאוד, לא רק הסתבכות משפטיות, סליחה, אלא גם כל הסתבכות, אתה יודע, בסוף אתה פועל מול אנשים, אם זה עובדים, אם זה לקוחות, אם זה ספקים, יש הרבה מאוד דברים ככה שקורים בדרך, וכל דבר כזה זה מערכת יחסים שיכולה להשתבש, משהו יכול לא לעבוד שם, אנחנו אף פעם לא רוצים לחשוב על מה יקרה אם ישתבש, אנחנו אומרים, לא, עכשיו הכל בסדר, אין לנו, כמו שאתה אומר, מה לדאוג, אבל כשזה משתבש ואנחנו לא מוכנים לזה, פה מתחילה הבעיה, ואז זה יכול לא רק לעלות לנו הרבה כסף, אלא גם בהרבה דאגה וצער, שזה משהו לא פחות חשוב מכסף לדעתי.
אני תמיד אומר ללקוחות שלי, הנה, בוא נוסיף את הסייף הזה, כי לך תדע מה יקרה בעתיד, אולי הלקוח קצת יאבד את הדעת, והוא אומר לי, לא, לא צריך, זה לקוחות טובים, לי זה לא יקרה, נכון. תוסיף, תוסיף, יהיה בסדר, אל תדאג. ואחר כך, אחרי כמה חודשים, חצי שנה, שנה, הם צלצלים אליי, אתה יודע מה אבי? איזה מזל שהקשבתי לך, אם לא הייתי מקשיב לך, היום היינו בבעיה אחרת.
לגמרי, כי באמת צריך בסוף להתכונן לגרוע מכל נאמר, או להכין את עצמך כמה שיותר טוב מהבחינה המשפטית, ואם חושבים על זה מראש, כשזה בסדר, אז כשמגיעה הבעיה, המצב כבר נראה אחרת לגמרי, אז אני לגמרי מסכים לך בזה, ובכלל גם התחום הזה של הגבייה, שאני חושב שהוא, כמו שאמרנו גם בהתחלה, הנשמה של העסק, בסוף זה, אנחנו עסקים מבוססים על כסף, ואם הכסף לא נכנס, אנחנו בבעיה גדולה, ושירות כמו שלך יכול בהחלט לעזור להרבה מאוד בעלי עסקים, לא רק לסיים את החודש, אלא פשוט לנהל את העסק שלהם כמו שצריך, זה דבר שהוא חשוב מאוד. עורך דין אבי אדיב, עורך דין מסחרי, המון המון תודה שהיית איתנו בזמן עסקים.
תודה רבה.
היה לי כיף מאוד לארח אותך, גם אני שמחתי. תודה רבה לך, ותודה רבה גם לכם. נתראה בפרקים הבאים. יאללה, ביי.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.